ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הכותרת זה לא רבי נחמן נתן את הכותרת, זה בעצם מה שיוצא פה מהתורה, זה היחס בין תורה לתפילה. יש לנו פה שוב דוגמה נוספת, כשאנחנו רואים כותרת כזאת, יש לנו כבר הבנה מסוימת מה המשמעות של הדברים. וכמו שאמרתי, היכולת להבין באמת תורה זה פשוט לצאת מנקודת הנחה שאני דף חלק, אני לא יודע בדיוק מה רב נחמן מתכוון כשהוא מדבר על תורה ולמה הוא מתכוון כשהוא מדבר על תפילה. כבר ראינו את זה לאורך כל הדרך, שאצל רבי נחמן הדברים יש להם משמעות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד עמוקה. גם בתוך עולם החסידות זה משהו מיוחד, ובואו נראה איך זה מתחבר אלינו פה. אני לא מאמין שנגמור היום את התורה, אבל תסתכלו במקורות עיון והרחבה בעמוד 5, יצא לכם קצת לרפרף בזה, תשמעו אין פה מה. קודם כל זה תורה, המאמרים הראשונים בליקוטי מוהר"ן, זה מאמרי רבא בר בר חנה ובר בתרא, זה מאמרים סתומים שהם סודות מלאים. רבי נחמן, אם יש סדר בליקוטי מוהר"ן, אז יש פה בפרקים, בתורות הראשונות, שזה סביב מאמרי רבא בר בר חנה. בסוף אפשר יהיה לנסות גם לפרש את זה, אבל יש פה דבר מעניין, מקור אחד, ממש התורות שנאמרו, מי סימן א' עתית, ואמר רבנו זיכרונו לברכה שאמרם בשם אומרו. זאת אומרת שאמרם היינו רבא בר בר חנה עצמו, כאילו הייתה לו איזו פגישה עם רבא בר בר חנה, וזה כאילו איזו הוראה גם. כנראה שהמשפט בהמשך מסביר את זה, אומר גם בעת שהתחיל לגלות תורות על מאמרי רבא בר בר חנה, סיפר שרבא בר בר חנה בא אליו ושחרר פניו ואמר מדוע אינו נשים לב למאמרים שלו, וביקש אותו על זה שישים ליבו עליהם והוא יגלה עליהם. מה זה שחרר פניו?
חלום.
חלום כנראה. איך הוא נפגש עם הרבה רבה? ביקש אותו על זה שעושים לגבוה עליהם, והוא יגלה לו חלום. והוא יגלה לו בהם חידושים לפניהם ונוראים. אנחנו יכולים להאמין שרב נחמן באמת נפגש עם הרבה רבה רבה. הוא ראה את עצמו כמי שקיבל את ההוראה הזאת להעביר את התורות שלו ולבאר אותם ולחדש בהם. אבל זה נשאיר לשלב מאוחר יותר. אז מה שחשוב כרגע לעניינו, על תורה זו, כל הספרים האלה הם ספרים נספחים של תורות וסיפורים ומעשיות של רבי נחמן, שלא נכנסו לתוך הספרים הידועים יותר, אבל הם גם ספרים שנכתבו על ידי תלמידיו. אז כתוב פה, התורה זו מסופר המעשה הבא, אחד מתלמידי רבינו בא אליו כדי לקבל את עצתו. הוא חש שתפילותיו אינן נענות. כפתרון לכך יעץ לו רבנו לעסוק בתורה לאחר התפילה. עלה עשה כפי שנאמר לו, אבל התייאש עד מהרה. הוא הגיע שוב לרבינו, והפעם התלונן שלא זכה להבנה ברורה בלימודו. הכרח את עצמך ללמוד, אמר לו רבנו, אפילו בלי הבנה ברורה. במשך הזמן תראה שלימודך יהיה ברור מאוד כאור השמש ממש. אנחנו לא יודעים מה ההמשך של הסיפור, אם זה עזר או לא עזר, אבל עוד את המשפט הבא, פעם אחת והתייחסו לוויכוח, יש פה טעות דפוס, וו יודך מיותרים, בין החסידים המתנגדים, אמר רבנו. המתנגדים אומרים שהעיקר הוא לימוד תורה, החסידים אומרים שהעיקר הוא התפילה, ואני אומר להתפלל, ללמוד ולהתפלל. טוב, שני הדברים האלה מסופרים על התורה הראשונה. מזה אני חושב שנבדיחה הכותרת הזאת, שהנושא של התורה הזאת, שהיא התורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן, זה היחס בין תורה לתפילה. אם בתוך המאמר לא רואים את זה בצורה ברורה, אז מה שקראנו פה ממש שומד ממש שחור על גבי לבן, זה הנושא. ואז יש מקום מספר 3, רבנו חיבר יחד את הטוב מן הפרושים והטוב מן החסידים. היינו שהפרושים העיקר אצלנו התורה הקדושה, והחסידים העיקר אצלנו התפילה. רבינו זכר צדיק וקדוש לברכה כללה וחברה יחד, ראינו לעזוב בתורה ובתפילה יחד. אז בואו נראה איפה רואים בתוך התורה משהו מעין זה, מה זה כבר מתחיל בפסקה הראשונה. נקרא את זה בפנים, הלאט לאט. אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. אני אולי בהמשך להסביר למה הוא פותח בפסוק הזה, דע. כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. אנו מבקשים ומתפללים. לכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתעומם בפני כל מי שצריכים. אין ברוכני, ברוכני, אין בגשמי. במילים אחרות אומר, נכון, תפילה, התפילה תתקבל של הבקשות על ידי התורה. כי עכשיו בעוונותינו הרבים חן והחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחנו אצלם, אצל האומות, נכון? אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן, שמעלה חן על לומדה. ועל ידי זה מתקבלים כל התפילות והבקשות. טוב, יש פה לכאורה קביעת עובדה מסוימת שלא מוכיח אותה, הוא רק אומר שמביא ראיה שהתורה הזה נותן את החן לעם ישראל, שמעלה חן על לומדה, גמרא ועירובין, אבל לא כל כך מבהר לנו מה זה קשור לתפילה, נכון? פשוט נלך צעד אחרי צעד, מה שכתוב, מה שלא כתוב. עכשיו תראו את הפסקה הבאה. כאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, ושאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם כבר לגבי אותו הדבר, כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה. זאת אומרת, יעקב קיבל את הבכורה, הבכורה זה ראשון, ראשית, ויש פסוק בתהילים, שוב רבי נחמן עם הגן, ראשית חוכמה. רשמה אומר רבי נחמן שהבכורה קשורה עם החוכמה. זה בחינת ויקבני זה פעמיים, ותרגום אונקלוס וחכמני, שעשיו אומר, נכון? חכם עליי, וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו וכל דרכיו כמו השמש. וזה בחינת וארוך צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. זו בחינת חטא ושם חיות כי החוכמה והשכל, החיות של קודם, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. תראו, נסתפק כרגע בפה, ננסה להבין מה הולך פה. ואני רק מקדים ואומר לכם, יש פה בתורה הזאת, מישהו פותח ליקוטי מהר"ן, אני רואה שזו התורה הראשונה, הוא יכול להתייאש, נכון? נכון? אין פה דברים ברורים, כדרכו בקודש, כפי שראינו, ונחמן חיצות, אני מבין את הקשר בין פסקה אחת לפסקה השנייה לאחר מכן, ואחרי זה עוד יש קבלה. אנחנו בנושאים של הקבלה, של האותיות, אני אשקיר את זה כרגע, כי שגר כשהוא בער את התורה הזאת, הוא לא כבר התייחס לסמלים. נעיר פה הערות בכלליות, אבל העיקר זה קודם כל להבין את הפעמים, התייחסים לסמלים ולא מבינים את העומק. אנחנו נלך הפוך, נלך לעומק ונלך כדרכו של הרב שגר, לדוגמאות, להמחשות. שעל ידי זה אנחנו יכולים באמת להבין מה הולך פה. קודם כל, כבר תראו. פסקה ראשונה יכולה להיות פסקה ליטאית, נכון? התורה זה מעלה את החן, בסדר, ויש פה קביעה שהבקשות הן תלויות בתורה. אבל הפסקה השנייה, כבר לא תמצאו את זה בעולם הליטאי, נכון? האיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. תגידו אתם, איזה תפנית יש פה? רבי נחמן דיבר על תורה, מה זה תורה? ש"ס? לכאורה, נכון? זה לא מה שכתוב ברבי נחמן, מה זה תורה אצל רבי נחמן? אני חוזר רק על המילים, זה שכל של כל דבר, זה תורה, זה בבא קמא, זה בבא בתרא. שלא נבין לא נכון, רבי נחמן, כמו שאנחנו ראינו על דברים, הוא עסק הרבה בתורה, הוא הטיף לחסידים שלו ללמוד תורה כפשוטו, ש"ס. אבל הוא אמר, אבל הוא לא היה מתנגד שישיר נשאר רק בגבולות של הש"ס, הוא הרחיב את זה גם לפנימיות של התורה. אבל אם אנחנו מסתכלים בפסקה הזאת, אז אנחנו כבר רואים תפנית, נכון? שזה כבר לא כמו שאנחנו יכולים לתפוס במבט ראשון תורה, מה זה תורה? וזו השאלה הראשונה שצריך לשאול את עצמנו, שבלעדיה אנחנו, אין סיכוי שנבין את התורה הזאת. מה זה תורה אצל רבי נחמן? ואז הוא אומר, צריך להסתכל לשכל של כל דבר. מה המשמעות? אז מה אתם אומרים? שמואל, אתה קצת הבנת, נכנסת לזה? או אתה עסוק?
אני לא ראיתי את ה...
עוד באספק.
לא ראיתי את ה...
חתונה. מתי החתונה?
היי בתמוד זאת.
היי בתמוד.
לא ראיתי את ה... איפה, מתי...
תזכירו לי, אחרי הלימוד, אני רוצה לתת לכם הזמנות, הבת שלי. עוד שבועיים. בעזרת השם, שבועיים ויום. אני מקווה שנראה אתכם, אשמח מאוד. מה אתם אומרים? מה זה השכל שיש בכל דבר? אני אתן לכם את הדברים כהווייתם, שזה, שוב, כמו רוב התורות בליקוטי מוהר"ן, שגיע, שגר, לא הייתי מוצא אדם גם. דרך אגב, אני בדקתי עם מפרשי התורה הזאת, חסידי ברסלב, אני חושב שהם ירדו לעומק של זה, לא אזכיר שמות. אבל ככה הרב שגר מסביר, הוא אומר, תפוס, לקבל בהירות מהמציאות שמסביבנו, מסביבנו ושל עצמנו, מה זה לקבל בהירות? יש מצב, אומר רב שגר, שהעניין מואר לך. אני אומר ככה, קודם כל חוכמה בקבלה, בחסידות, מה זה חוכמה? חוכמה בינה דת, נכון? חוכמה זה הברק, נכון? חוכמה זה הברק הראשוני, זה תופס, ואחרי זה בינה זה הרחבה, והדעת זה ההפנמה, שאתה מוריד את זה לתוך הלב, כאילו, כן. אז זה ברור שאם אנחנו כבר מנסים להבין את המשמעות של החוכמה, זה החוכמה כפי שהיא מתפרשת בחב"ד, כן, או בחסידות בכלל. אז מה זה החוכמה? החוכמה זה ההערה כזאת הראשונה, ההברקה. ואז הוא נתן כדרכו דוגמה, הוא אומר ככה, יש לך בן אדם שבא מולך. אם אתה רוצה להבין אותו ולהכיר אותו, אתה צריך לראות אותו במכלול שלו. יש שכל בכל דבר. למשל, הדוגמה הנפלאה שהוא נתן, אדם שנכשל במשהו, זה גורם לו, משנה את החיים שלו, זה משפיע על כל דבר בחיים. עכשיו, מי שיש לו ראייה, כך אומר הרב שגר, זאת אומרת, יכול לראות בכל אדם, בכל דבר, את מה שהולך אחרי הדמות. בא לפניך הדמות, איך אומרים היום, אנחנו אומרים, אתה קולט אותו. ומה זה קולט אותו, כן? אז הוא אומר, הדוגמה שהוא נתן, לפעמים אדם בא אליך, אפילו על ידי הצרידות, שואל אותך שאלה, אפילו על ידי הצרידות שבקול שלו, הוא אומר, אתה יכול לדעת אם הוא חטא, כן? באיזה צורה הוא בא לשאול אותך? אני חושב שכל אחד מאיתנו יש לו אינטואיציות כאלו או אחרות, אבל לא קשה, אולי זה דבר שצריך להסתגל אליו, לא קשה להבחן. יכול בן אדם לבוא ולעשות אליך רושם ולהשתמש במשפטים כאלה ובכל מיני מילים גבוהות. בסופו של דבר, אם יש לך את היכולת הראייה, מה שהוא קורא פה, החוכמה, להסתכל בשכל זה הפלש. נגיד ככה, איזה רושם הוא עושה עליך? אני אמרתי תמיד ש... אני מאמין באהבה ממבט ראשון, וכן, כי זה הפלש אצלי לפחות. הרבה שנים של מהפכי נפש, אני התחתנתי קרוב לגיל 30. אז כבר יכול להיות שאתה עושה, כבר סיגלתי לעצמי כושר יכולת ראייה, כן. יכול להיות שבמקביל, כמובן שאני לא חף מהבדיקה ומהבחינה ומהפגמים. אני מדבר על נקודת המבט שלי. ואז לאט לאט, כמו שאתם מסגרים, אתה יכול לראות ברגע הראשון, זה נכון או לא נכון? ברגע הראשון אתה מקבל פלש ואתה אומר, יש לך איזה הערה כזאת ואתה מכיר, מבין את הדמות. כל מה שמתרחש אחרי זה, זה כבר פרטים, זה כבר שם, זה בינה, נגיד ככה.
כן, אבל לפעמים אנחנו...
מגזימים ביכולת הזאת.
מכרים מוקדם מדי.
אני אמרתי, לא מכרים מוקדם. לא מכרים מוקדם, לדעתי.
לא, כאילו אנחנו כבר... הרבה פעמים זה אני גם מאמין, אני מרגיש את זה בעצמי גם. לפעמים אנחנו... אני אישית לפעמים משיג מסקנות ופתאום אומר, וואלה, אולי טעיתי קצת.
אתה אומר
ש... אתה מגלה דברים שונים, ואתה אומר, יש לו...
קודם כל, ההערה שלך היא נכונה מאוד, שצריך להיזהר לא להיות פזיז, אבל בסופו של דבר, בוא נגיד, ברוב הפגישות מוכרעות די בהתחלה, נכון? ואני אגיד לכם יותר מזה, לפעמים, לא קורה לכם דבר כזה, ולכן שלא דיברת איתו מילה בעיקר, והוא דוחה אותך, שהוא מושך אותך. בוא נראה לך. לא משהו, מאיפה אתה יודע מי הוא? דבר איתו בכלל. אתה לא צריך לדבר איתו, למה? יש משהו שיוצא ממנו, נכון? יש משהו שהוא משדר. כן? זה ברק. לכן, בשביל להכיר אותו, אתה צריך איזו אינטואיציה כזאת, שאני אומר, זה דבר שאפשר לפתח אותו. ויש כאלה שיש להם איזה יותר, יש כאלה שהם תמימים יותר, ולא נאיבים, ולא כל כך שמים לב. אבל, קודם כל, בשביל להעמיד דברים על דיוקם, הדוגמאות הללו, מסבות האוזן, למה רבי נחמן מתכוון פה? הוא לא מתכוון לשעס תלמוד בבלי, אני אומר, זה כלול, זה לא סותר אצלו כמו שראינו לפני כן. ברור, בוא נגיד שאני מנראה את חינת רבי נחמן, אחרי שתלמד יותר את הניגלה של התורה, אז אתה תוכל יותר לסגל את המבט ה... לכן, זה לא על חשבון זה אף פעם, אנחנו תמיד אומרים. קיבלנו פה הסכמה מרבי נחמן. היום יש תופעה שאנשים רצים לחסידות ולקבלה, בלי שהם כמעט לומדים שעס, בלי די מהרצות. בעצם אנחנו מקבלים פה מרבי נחמן את הדרכה, זה לא צריך לבוא על חשבון השני, אתה צריך להיות תמדת, אתה צריך כמה שיותר ללמוד, וזו הערה שחשוב להעיר אותה. אבל בסופו של דבר כשרבי נחמן מדבר על תורה, אז הוא לוקח אותנו עמוק איתו, הוא לוקח אותנו פנימה, לא למשמעות של הניגלה, למשמעות של הנסתר, של חוכמה בחסידות, כן, הברק. עכשיו לפי זה, אומר, עד לאחת, הרי אנחנו... אני הולך פה לפי הסדר של הרב שגר, כי אני ממש לא זז בלעדו פה. אז הוא אמר דבר כזה, מהו השלב הבא? הוא אמר כך, על מנת באמת להתפלל על בן אדם, רפאנו, בן אדם שאתה רוצה להתפלל עליו, יש לך בן. אני יכול להגיד לכם איזה מניסיון שלי לגבי הילדים שלי, בגלל שאני הייתי מושלם עם החינוך שלהם, אבל לאט לאט אתה לומד. לפעמים מהשגיאות של הבן הבכור אתה לומד לבן האחרון, וזה מגיש הרבה דברים דרך אגב שאני שמתי על הבן האחרון, האחרון, נכון לעכשיו, אבל לאט לאט אתה מסגל נקודת מבט, תכיר את החוכמה הפנימית שלו, תכיר את האישיות שלו, ואז יש סיכוי שאתה באמת תוכל לעזור לו, לברך אותו. היכולת שלך לברך באמת הילדים שלך זה להסתכל במכלול, קודם כל במכלול של האישיות שלו וגם במכלול כשר הכללי יותר, הוא נולד ולא עלינו, כל בן אדם יראות ויש פה איזה חלק נצחי, כן? והמבט הזאת היא רק, נקודת המבט הזאת יכולה לאפשר לך באמת להבין אותו ומה שאומרים היום לזרום איתו. כנגד מה הדברים אמורים? אתן לך את הדוגמה השלילית ההפוכה, שהיא בדרך כלל הדוגמה השכיחה יותר, הטעויות השכיחות שהורים עושים. הם רואים את הילד שלהם, בזמן עברתי ברחוב, לא רחוק מהבית שלי, אני שומע מי שאנשים, אני חושב מהם הם החרדים ברוב התורה. אני רואה שהוא היה באסיפת הורים, ולא כל כך יצא משם מפסיד. מהאסיפות הורים של הילדים שלי, היה לי טראומה. בנים, לא בנות. אבל אף פעם לא השתוללתי עליהם, אז אני שומע אותו, אומר לו, מה אתה חושב, שלהיות פרחף ולהסתובב ברחוב זה ביום אחד? בצעקות רמות, אמרו את זה בכל הרחוב. ככה זה לאט לאט. מתחיל מזה שהרבא שלך כבר מתחיל לדבר עליך, כבר מתחיל לצרוח עליו. ומה הרגשתי שכל כך טוב, למה הוא כל כך טוב? קודם כל, העצבנות הזאת, היא כבר מראש, כבר מורידה את האפשרות באמת שיהיה לך יכולת לתקשר איתו, כן? ולהבין אותו. למה? מכיוון שממה נובעת העצבנות הזאת? חרדה. החרדה, תראה את הילדים האחרים, אתה מקנה בהם, כן? כי אתה, הרבה פעמים הורים עושים טעויות, אומרים, למה אתה לא כמו זה, כמו החבר שלך, נכון? ואתה מנסה לכפות עליו בכוח דברים. ואז אתה מפספס את הכל. בהמשך אנחנו נראה ש... טוב, נשאיר את זה כרגע, אבל כל פנים, זה הקשר. ואני אומר לכם, בעזרת השם, כמי שאמורים להיות עם 20, הורים לילדים, אני כבר מדבר מתוך ניסיון, ולא שלא נכשלתי, אבל אני יכול להגיד לכם את האמת שאני בדרך כלל עם הילדים שלי, אני לא, היו ילדים שהיו לי תקופה שחשבתי גמרנו עם עבודים, ואני חושב שהם מסתובב בפאבים פה וזה, חוזר לפנות בוקר, ו5 בבוקר, אני קמתי, ראיתי אותו, אמרתי, קמתי וצרחתי אותו, אני לא עשיתי לבד. וזה יום הפנינה, בין הבחור שלי, הוא בא לי פה ללמוד את זה. הוא בא לי ואמר, יש לו מקצוע מכובד, הוא בא לי חסד, חברת שמיים. הייתי צועק עליו, הייתי צורח, הייתי מאבד אותו. וזה בדיוק הנקודה פה. אתה רוצה להתפלל עליו, חושב לך שיהיה לו טוב. אבל בשביל שיהיה לו טוב, אתה צריך את הנקודת מבט הזאת, תסתכל עליו בפלש. אני תמיד אומר, תחשוב מה יהיה איתו עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, עכשיו זה משובות, גיל נעורים כזה, כן? והרבה עוברים תהליכים כאלה או אחרים, אבל תסתכל קדימה, לא תדע, אל תהיה לחוץ, זה הכלל הראשון, אל תהיה עצבני, ואל תשדר את העצבנות עליו. למה? כי ממה נובעת העצבנות? מאגו. למה זה אגו? זה הבן שלי, מה יגידו השכנים עליו? השכן שלי, הבן שלו, אילו היא שמה, והבן שלי, איך אני אוכל, איך אני אוכל להסתכל בפני אנשים, נכון? זה בדרך כלל מה שמניע ההורים שנופלים, שטועים. אז יכול להיות שהבן מצליח לעקוף את הבעיה הזאת של ההורים, ולמרות החינוך הקלוקל שלהם הוא מתגבר, יכול להיות שלא. על כל פנים, כשרבי נחמן מדבר פה, אני אגיד לדוגמה, תסתכל בצבח על החלטים, תסתכל עליו, על האישיות שלו, עזוב כרגע את ההישגים שלו, את מה שהוא כן עושה או לא עושה. אז אתה תראה שלאט לאט אתה תקבל אותו. עכשיו בואו נראה עוד כמה שורות שממשיכות את העניין. זה בחינת יעקב, זכה לבחורה של ראשית. במילים אחרות, עכשיו הוא מיישם את הרעיון הזה סביב הדמות של יעקב מצד אחד ועשיו מצד שני. הוא אומר, יעקב זה הבכור והבכורה מזוהה עם חוכמה, ראשית חוכמה. עכשיו, האמת היא כזאת, שאני חושב עכשיו, תוך כדי זה שאני מדבר, שאמרנו שהחוכמה זה הנקודה הראשונה, נכון? ברק, תסתכל על הפלש, כן, משהו מונהר. אתם יודעים שבגמרא, אפילו בלימוד סוגיה, יש מושג שנקרא צורתא דשמיטא, אתם מכירים את זה? צורתא דשמיטא, הצורה של השמוע. כל סוגיה שאתה לומד יש לה צורה ויש לה חומר. הצורה שלה זה הברק. ודרך אגב, גם בלימוד גמרא, יכולת להיות למדן, זה אם אתה תסתכל על הנקודה, נכון? עכשיו, יש אחרי זה חומר, אחרי זה אתה מיישם את זה. הבאי, רבא, ראשונים, ריטב"א, חמה. אבל אם אתה שוב, גם פה אתה יכול ללכת באיזה גסות כזאת, כן? ובאיזה עצבנות כזאת, כן? אם אתה לא מוצא את הנקודה הפנימית, הרבה פעמים מה שקורה לאנשים שלא יודעים ללמוד, שזה מכניס אותם לאיזה עצבנות כזאת, במיוחד שוב כשהם משווים את עצמם. רבא אמר ככה, וזה אמר ככה, ומה הוא אמר? הם חוזרים על זה, הם חוזרים על אותם מילים, והם לא מבינים מה הולך, למה אתה צריך את הברק. בעצם מה שאמרנו עכשיו, ותוך כדי נחדש לי, גם בלימוד של הניגלה שייך אותו עיקר. אני חושב שאתם עדיין חוויתם את הדבר הזה בצורה כזאת או אחרת, נכון או לא נכון? הלימוד המתעסקל, אתה אוכל הרבה קש הרבה שנים בלימוד גמרא, נכון? כי בשביל להגיע למצב הזה של יכולת לתפוס את הרעיון, זה לוקח זמן. אני אומר, לא, אסור להתייאש, כן? ככה זה. אם חייבים לעבור איזה תהליך כזה שאתה לא מרגיש כל כך טעם במה שאתה לומד, ואתה חוזר על הדברים בלי שאתה מבין אותם. אני חושב שפעם הרב ג'מיטרובסקי קרא מאמר שמישהו כתב בישיבה, מסתכל עליו ואומר, רבי, רבא אומר ככה, זה אומר, מה? מה זה? רק בעצם צילום של הדברים, בסדר, זה הסיבור. איפה החיות של הדבר? איפה הנקודה? כן, ואת הנקודה ואחרי זה תחרוז אותה בחרוזים. עכשיו, אז הוא אומר, אנחנו פה. אז הוא אומר, זה יעקב, וזה מבחינת בתגור, אז זה הבנו, שהוא מוכיח בפסוקים, שחוכמה מזוהה עם חורה, ושוב אני אומר, זה לא יכול להתאפס במובן המתנגדי הפשוט העניין הזה, כן? שחוכמה מזוהה עם בכורה. אנחנו מוכרחים, שוב, זו רעיה נוספת שאנחנו חוזרים למשמעות של חוכמה בקבלה, כן? של הנקודה, של ההערה, של הפלש. ואז הוא אומר, וזה בחינת חטא לשון חיות. אז הוא אומר, וזה בחינת שמש. אגב, מה זה קשור? תרגום אינקלוס, זה חכמני, וזה בחינת שמש. איך אתם מבינים? מה נכנסת פה השמש? כי השכל מאיר לו בכל זכר כמו השמש. אני חושב שזה הפלש. מקבל הערה. אני חושב שבאמת, היכולת באמת להרגיש טעם בלימון זה ברגע שאתה מרגיש שמש. כי כל עוד אתה לא מרגיש, אתה מרגיש איזה חושך בעיניים שאתה לומד מה, נכון? חושך בפילה, אתה לא מבין מה רוצים. אז מקסימום אתה יכול לשנה ולגרוס ולחזור על אותם מילים. אבל זה עדיין לא הנהרה, כן? וזה בחינת ואור צדיקים, כי אור נוגע הולך ואור עד נכון היום. וזה בחינת חטא, לשון חיות. אני לא רוצה כרגע להתעסק לשמאלים, לעוד חטא. הוא קצת רומז לזה, החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. זה שוב רק מחזק את מה שאנחנו, החוכמה תחיה, המחיה. כשאתה אומר, אתה לומד מראה, אתה אומר המחיה. אתה יכול להרגיש המחיה. לא כשאתה משנן רק, הכל חשוב, אבל כשפתאום אתה יורד וצולל. איך אמרנו תמיד, אני אומר, הם רבשים, אנחנו תמיד מרגישים את זה, נכון? השאר יושר, מה מחיה אותנו שם? שאני לא מבטר על הצלול ולצלול ולצלול לתחתית של התחתית, נכון? זה חיים חשוב. זה אומר, מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון שהוא בחינת מלכות. אז אני אומר, תעזבו כרגע את הנון ואת המלכות, כמו שכתוב לפני שם. אבל, שום מלכות, אני חושב שאמרנו מספיק, אנחנו צריכים עכשיו לעבור לשלב מתקדם, נוסף, כדי להשלים את הרעיון. מה שאמרנו עד עכשיו, זה פחות או יותר כיוון הכללי של הדברים. הבנתם את הדברים? אני שואל, א', אם הבנתם, ב', אם הזדהיתם. עכשיו נהיה. לא פחות, כן? אני רואה מתגובות שלכם שחודר אליכם, כן? בואו נשאיר, לא נחתוב. תנסו אתם, אם יש לכם. נתקדם עליו, ואני מציע ככה, תעזבו את השמאלים. אפשר מהר ליפול, כן? מלכות, בחינת מלכות בקבלה. אנחנו לא עוסקים בלימוד קבלה. וגם האותיות שהוא מדבר עליהם, וזה לא העיקר. העיקר זה להבין את הרעיון שמאחורי. לכן אתם יכולים להתעלם. אם פה ושם אתם נתקלים בשמאלים ובאותיות שלקוחים מהקבלה, אנחנו לא יכולים על רגל אחת להיכנס לקבלה. אני יכול לפנות אתכם לספרים שיכולים לפנות, אני בזמנו השתמשתי בספרים האלה, קצת נעזרתי בהם ואולי נעיר פה הערות, אבל מבחינתכם אם אתם רוצים להמשיך להתקדם, תנסו להמשיך לבנות את ההבנה של המאמר הזה, לאור ההקדמה שהקדמנו היום, כן, לאור החלק הראשון שדיברנו עליו היום, בסדר? אבל לקראת כך, זה הכיוון הכללי של הדברים, שאם אנחנו לא תופסים אותו, ואני אומר עוד פעם לא פחות מזה, אם אנחנו לא יודעים לתת דוגמאות, נשאר בה. אני היום גם לומד מערל במכללה, ובכל מקום, אני אומר לבנות, אנחנו קוראים מערל, לא מבינים מה הוא רוצה, הוא אומר לבנות, תדגים, תדגימות, תדגימות, כל הדרך שם גם במשגר, ופתאום זה מחיה אותך, ופתאום מפתחות לך עיניים, בסדר? אז תנסו מי יותר, אם אתם יכולים או לא יכולים, כלומר, זה לא משנה, אבל כמובן, מבחינתכם, אם תוכלו להכין, להתקדם, תהנו מזה עוד יותר. אבל שוב, אל תתייחסו לשמאלים, אלא אפשר לדלג עליהם, תנסו להבין את הרעיון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.